ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב, מה קורה?
לא הרבה.
לא?
בקטנה.
היית בהפגנה?
כן, בחלק ממנה שידרתי משם במהדורה המוקדמת וירדתי למטה. האמת היא שאי אפשר היה לצאת משם, פשוט אי אפשר היה לצאת, זאת אומרת, היה צריך לחכות שזה יתפזר כדי להיחלץ, כי זה היה צפוף כמו שאף פעם לא ראיתי. והתשובה הקצרה היא כן, וזה אומר גם שהלכתי ברגל איזה 10 קילומטר. כי הגעתי לאוטו כולי תפוס, עכשיו אתה בן אדם מוכר, אתה לא יכול להתחיל לצלוע, זה בקיצור. כן, זהו.
כן, טוב, תראה, המשטרה אומרת שהיו 80,000 איש, זה פחות ממה שהיה ברפורמה.
כן, כן, ברור, 80,000.
כן, המשטרה אומרת. השביתה...
המשטרה גם המליצה להגיש כתבי אישום נגד נתניהו.
השביתה לא מתרוממת, כן, כלומר...
בסדר, אז אין... אתה יודע מה? אז אין על מה לדבר בכלל. בוא, בוא,
יש על מה לדבר.
אין שביתה, אין מחאה, אין כלום.
העם לא איתכם. העם לא איתכם.
כן, ברור.
אבל למרות זאת, הצלחתם לעשות נזק אסטרטגי למדינת ישראל. כל הרוצה האויב מלאים בתמונות שלכם. ברור שחמאס מחדד עכשיו את הדרישות שלו להפסקת מלחמה. אתם אומרים כאילו בפייק, היצר שלכם לפגוע בנתניהו גובר על האחריות שלכם כלפי עם ישראל, גובר על האחריות שלכם אפילו כלפי החטופים, גובר על האחריות שלכם כלפי האחדות של עם ישראל, גובר על האחריות שלכם לנצח במלחמה. היצר, היצרים, זה כל מה שאני אומר לך כל הזמן, היצרים, הקנאה והשנאה והתאווה, כל היצרים משתלטים עליכם. זה גדול, זה חזק מכם, אתם יודעים את זה. בסוף בן אדם יודע, מכיר אצל עצמו, הוא יודע שהוא בטירוף, הוא יודע שהוא בטנטרום, הוא יודע שהוא לא נשלט. אנשים יודעים, הם מכירים את עצמם, הם יודעים איפה הם נמצאים, אתם יודעים את זה. אתם פגעתם, עשיתם נזק אסטרטגי למדינת ישראל אתמול. נזק אסטרטגי. הרי עכשיו חמאס מחדד את זה, אתמול הוציא הסגן של סינואר הודעה, שבלי הפסקת המלחמה, כן? לא תהיה עסקה. בלי הפסקת המלחמה, זה אומר שלא ממשיך, אין פשיטות בעזה 10 שנים קדימה, 20 שנה קדימה, ושהפלסטינים אחרים שולטים שם בזה. אין, נגמרה המלחמה, אין. סינואר יוצא, מנצח, הם ניצחו, חמאס נשאר. אתם מוכנים לזה? אתם מוכנים לזה? אתם מוכנים להיכנע? הדגל שהנפתם זה דגל לבן אתמול בהפגנה? מה חמאס צריך להבין מזה שהוא רוצח יהודים, ואתם אפילו לא באים אליו בטענות? אתם באים בטענות לנתניהו. מה חמאס צריך להבין מזה? שטוב לרצוח יהודים? מה עשיתם לחטופים הבאים? האם יש מצב שאתם גרמתם לזה שחמאס ירצח עוד יהודים בגלל שהוא מבין שכשהוא רוצח יהודים התגובה שלכם היא נגד הממשלה ונגד נתניהו? אתם חבורה של מטורפים. אתם פשוט אנשים חסרי אחריות מופקרים שאין להם שום יכולת להשתלט על עצמם ולהבין מה שהם עושים. עכשיו, מילא עשיתם את זה לפני המלחמה? שפגעתם בצבא, בצהל, בביטחון, בכלכלה, והובלתם למלחמה. אתם עושים את זה, אתם פוגעים בחיי אדם. אתם פוגעים בניצחון תוך כדי מלחמה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה זה כל הקריאות רוצח האלה? שלטים בתוך השידור של תבלה 12, שלט ביבי רוצח. כל הקריאות, תשמיע לי בבקשה את הקריאות של מההפגנה שהוא רוצח, בבקשה. תגיד, זה לא שביבי היה על המרפסת ושמע או לא שמע את הקריאות בודד ואת הדף A4. אתם צורכים את זה בכל מקום. כל הרשת מלאה בצרכות שלכם שהוא רוצח. כל ההפגנה שלכם, שלטים בתוך השידור שלכם בתבלה 12, תרעלה 12. מה עובר עליכם? על אחת מהמכוניות בשערה של ראש הממשלה חרטו ביבי רוצח. אתם דיברתם על השלט מהקדילק, מה זה היה? מה, אני לא יודע מה, עם בן גביר שלקח. הכל חוזה, אין בומרנג שאתם זורקים שלא נכנס לכם לתוך המצח, אין. מה אתם עושים לעם ישראל בזמן מלחמה? מה אתם עושים? אתם מטורפים? מה אתם משקרים על פילדלפי שכאילו ביבי רצח אותם? רצחו אותם כנראה בכלל לפני החלטה על פילדלפי, בקבינט. מה הקשר? מה הקשר? מה, למה הפייק הזה? למה השקר? למה הכל אצלכם תבול בצביעות ושקר? הכל שקר. אתה יכול, אתה יודע מה? תגיד לי אתה בבקשה, מה הקשר בין זה שרצחו את היהודים התיאורים האלה, הזקים האלה, הקדושים שמתו על קידוש השם, לבין ההחלטה על פילדלפי? מה הקשר? מה הקשר? הרי אם אנחנו, הרי אם תהיה עסקה ראשונה, ואחר כך יישארו שם עוד חטופים, אנחנו לא נמשיך לחפש אותם? לא יכול להיות שיתקרבו אליהם וירצחו עוד יהודים? מה הקשר? למה אתם משקרים? למה אתם, היצרים שלכם להאשים את נתניהו כל כך גדולים, שכל הקריירה, כל השנים, אם זה הגז, אם זה הצוללות, אם זה השוחד שזרקו אתכם מכל המדרגות, אם זה הקורונה, אם זה הרפורמה המשפטית, הכל שקר, הכל שקר. די, אתם הורסים את המדינה. אתם הורסים את עם ישראל. תפסיקו, זה חומר של חורבן, אתם לא מבינים? זה חומר של חורבן. תשתלטו על עצמכם. תשתלטו על עצמכם. יש פה דמוקרטיה, יש פה ממשלה ריבונית. יש בחירות, תנצחו בבחירות. אתם לא מנצחים בבחירות. הדבר היחיד שהצלחתם זה לגנוב בחירות. שבנט אמר, אני לא אשב עם זה, לא אכתיר את זה, לא אעשה את זה או את זה. הצביעו לו אנשים מהימין, גנב את הקולות, הקים ממשלה. וזה לא שרד. וזה לא שרד, זה נפל אחרי שנה. זה הדבר היחיד, תנצחו בבחירות. אם אתם כל כך חכמים, אם אתם כל כך אינטליגנטים, למה אתם כל כך מטומטמים? למה אני שומע את כל האלופים האלה מדברים כאלה שטויות? אנחנו נדע להתמודד, אנחנו ידענו להתמודד עם הכל, ראינו איך ידענו להתמודד עם אוסלו, מה שיצרתם בשטח, עם ההתנתקות, מה שיצרתם בשטח, עם לבנון, מה שיצרתם, הכל ידענו להתמודד, נדע להתמודד הכל. אם הם כאלה חכמים, למה הם כאלה מטומטמים? למה הם כאלה מטומטמים?
בוקר טוב. בוקר אור. בגדול היינו צריכים לפתוח את היום הזה בצפירה דומיה והורדת הדגל לחצי התורן. ממש כאילו לעמוד ככה באולפן, לא בגלל החטופות והחטופים שהוצאו להורג, אלא בגלל שיש פה איזה בחור שהוא חבר שלי, ילד חמוד בן 21 בשם עידו, שהזכיר לי אתמול שהיום, הבוקר, אנחנו חוגגים במרכאות כפולות ומכופלות 5 שנים לתוכנית. זאת אומרת, בשני בספטמבר 2019, זה הפעם הראשונה ששידרתי איתך את התוכנית הזו. אין ספק, אחד הימים המקוללים בתולדותיי, לא בתולדות המדינה חלילה, כי זה היה לנו דווקא די עכשיו, אבל בתולדותיי. אז רק רציתי לציין, אם הייתי זוכר את זה, הייתי בא אולי עם חולצה שחורה או סרט שחור. עכשיו אני שומע אותך, ואני אומר לעצמי, שמע, סתכל על הטוב, יש הרבה רעב על הטוב. אתה לא צריך לקום בבוקר, כל בוקר, לשטוף פנים, צחצח שיניים, לשתות קפה, ולצאת לעוד יום של הגנה על תואבה. לעוד יום שבו אין ספור ביצים ימרחו לך על הפרצוף ויסריחו את המזרח התיכון כולו. האיש מדבר על חורבן. כאילו אני הבאתי את החורבן, לא מלאך החבלה הביא את החורבן. אז אני קצת בחמלה וברחמים, אבל לא נורא. כמה תיקונים. השישה לא מתו על קידוש השם. אני בטוח שאם אתה שואל אותם, היית מגלה שהם רוצים לחזור הביתה. והיצר שלכם לפגוע בנתניהו לדבריך, ובכן, יש פה טעות. הנפגע הוא לא נתניהו. הרי שמענו באותם טקסטים מופרעים של שני המטורפים האלה בפגישה עם החטופות שחזרו, שבעצם הם הקורבן. זה הכל קשר נגד נתניהו. לא רצחו ושרפו פה חצי מדינה, לא גזרו מתוכנו חלקי אבל ארץ שלמים, זה הכל מזימה להוריד את נתניהו מהשלטון. אני רק מזכיר, כי יש את הקטע הזה של היום לפני שנה, אז היום לפני שנה הצעירים פלסטינים תלו שלט ברחבת הר הבית, שבו תמיכה בחמאס וציטוט של מוחמד דף. זו המערכה של שחרור על אקצה, כל הדגלים מתאחדים, כל החזיתות מתאחדות וכל הזירות תיפתחנה. אז אם במקרה נתניהו הפסיד את הנאום שאותו סינואר נאם בדיוק במילים האלה, אז היה לו גם שלט, אבל היא אומרת שאף אחד לא אמר לו כלום. אבל בואו נחזור בכל זאת למה שקרה פה. שישה אנשים, בחורים צעירים, באמת צעירים, זה לא השישייה הקודמת של האנשים המבוגרים, סבי הימים והעלילות שבנו את המדינה הזו. עכשיו זה שישה צעירים שנמצאו הגופות שלהם, כנראה ירי של 48 שעות האחרונות, זה המידע הנוכחי, זאת אומרת 48 שעות לפני שנמצאו, כל אחד עם כדור בחזה וכדור בעורף. הם היו בחיים, ממש עד עכשיו, הם שרדו את ה-11, 10, 11 חודשים הללו. אבל אתם מבינים? נתניהו הוא הקורבן. ואם אנחנו עכשיו נעשה עסקה, נכנענו, הפסדנו. לא. זה שקר. זה שקר מתואב. זה שקר שלא היה כמותו. חמאס מפורק. 18,000 מחבלים, אני לא מדבר על הזאתים, זה 40,000. נהרגו. כל ההנהגה נהרגה ויחי ימות בקרוב מאוד, זה בוודאות של 100%. אין פיקוד ושליטה, אין חטיבות, אין גדודים, אין פלוגות, אין תשתיות, אין כלום. יש גרילה ויש טרור, זה יהיה עוד 30 שנה קדימה. ופילדלפי, הדרך היחידה למנוע הברחות, זה מכשול תת-קרקעי. זה דבר ששנים ייקח לעשות, זה לא דבר דחוף. הסיפור האמיתי הוא פשוט מאוד. הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ'. ולכן הוא לא חותר בכל הכוח לעסקה. ומי שאמר לו שהוא מוציא להורג את החטופים, זה לא המפגינים, זה שר הביטחון. ביום חמישי בקבינט, וזה בדיוק מה שקרה, ולכן אני מציע לכם לפטר שוב את שר הביטחון. וכשאתה אומר שאנחנו גורמים לחמאס לרצוח עוד יהודים, אני מזכיר שאנחנו לא שחררנו את סינואר. וכשאתה אומר שאנחנו גורמים לחמאס לנצח, אני מזכיר שלא אנחנו שילמנו 30 מיליון דולר במזומן לחמאס כל חודש, בשליח שאנחנו שכנענו את ממשלת קטר, שלחנו את יוסי כהן, ששכנע את האמיר, להביא להם את המזומן, כי צריך מזומן בשביל הברחת טרור. בסוף זה מה שאתה נותן לבדואי. ולכן הבומרנג הוא בעצם שלכם, אבל זה פחות מצחיק, כי הוא לא חזר לכם לתוך הפרצוף, הוא חזר לכולנו, הוא החריב את המדינה. בוא תשמע, נזכרתי פתאום, שזה לא ה-1027 רוצחים שהוא שחרר בשעסקת שליט, זה רק חלק, הוא הרי גדול משחררי הטרוריסטים.
טיעונים חלשים מאוד יש לך הבוקר, בן.
מצוין.
חלשים מאוד.
חבל ששפכתי עכשיו את המים.
נו, אתה רואה, זה סימן.
אני מודה לך על הציון, רק בניגוד
לא לי... לא ענית אם אתה מוכן לסיום המלחמה.
בניגוד לי, אני לא... תשמע,
לא, זה דרישה של חמאס.
דרישה של חמאס מהיום הראשון.
נו, אתה מוכן לזה?
אני מבקש ממך להפסיק להפריע לי. אם בא לך, אפשר? אפשר לבקש?
טוב, אוקיי.
אגב, אני עוד רומז לך.
אתה לא עונה.
אני רומז לך. הצחוק המטורף שאתה מדי פעם שוטל, אתה יודע, כמו בצחוקים של קומדיה בלי קהל.
כן.
אני שומע גם מהאוהדים שלך שהוא מגוחך. עכשיו ברשותך,
אתה לא עונה על הדרישה של חמאס.
לא, אני לא עונה כי אני איתך משתדל פחות.
אתה מבין שאתם חיים בלאללנד.
יש לך, תשמע, לא, כמעט לא ישנתי בלילה מהאדרנלין של מה שהיה שם אתמול. אגב, רוב מוחלט של המאות אלפים צעירים, זה דבר שהפיל אותי מהכיסא. עכשיו, אז הסבלנות שלי טיפה קצרה. אם אתה לא רוצה שנמשיך, תגיד, בואו נעשה את זה.
מה, גם אליך יחסית הסבלנות קצרה? גם כאילו לימים כתיקונם?
אז אני מבין שאתה לא רוצה שנמשיך?
לא, מה זאת אומרת?
אז למה אתה ממשיך להפריע?
לא, בסדר, תמשיך.
לא בסדר, לא, למה אתה ממשיך?
למה אתה לא מתמודד עם השאלה המהותית בכל האירוע שחמאס רוצה להפסיק את המלחמה ואתם משקרים שזה על פילדלפי? למה? למה?
תקשיב, אתה המתואב ביותר מכל השקרנים שפגשתי בחיי, וזה כולל את נתניהו.
לא לקלל, נשמות.
אתה שמת לב באיזה שמות... נשמות. שמת לב באיזה שמות קינית אותנו?
לא, נשמות.
אבל שנייה, לא, רגע, אני עוצר שנייה.
כפרה, לא לקלל.
אני יודע שהתחייבתי או אמרתי, אבל אני, אם לא תתם להמשיך לדבר, ותקבל את ההחלטה עכשיו.
כן.
אני אפסיק, אני פשוט אפסיק, ואני אלך, אתה יודע, מקסימום תפטרו אותי. אז האם אפשר להמשיך?
בוא,
או שאתה נכנס לטנטרום.
תמשיך. לא, מי שבטנטרום זה אתה, אבל
כל
תמשיך.
כל הכבוד. לא, אני דווקא לא. כל הכבוד. אתה ממש כאילו, יכולת האיפוק שלך. אז מה שרציתי להשמיע לכם, זה גדול משחרר, את זה הוא ניסה לעצור, אתם מבינים? לא רוצה שנזכיר מי פה גדול משחררי הטרוריסטים, לא בעם ישראל, בעולם. תשמעו מה קרה כשהוא שחרר את אחמד יסין. מי שמדברים בסרטון הבא, וזה לא ארוך, זה קובי מיכה, החוקר שחקר את סינואר בשבק, אתם מכירים אותו, איש מבוגר, ראש השבק, עמי אילון, ובכיר במוסד אהוד אילם, סליחה, עודד אילם, קראתי לזה, הקמנו מדינת טרור.
מדבר איתי אדון עמי אילון, אומר לי, מיכה, יש לי פנייה מביבי לשחרר את אחמד יסין החוצה בתמורה לשני אנשי המוסד.
להערכתי, לאותם לוחמי מוסד לא היה קורה שום דבר בכלא, אפשר היה להחזיר אותם הביתה בתנאים הרבה יותר נוחים, ולא שיש לנו אקדח לרקה לוחמי מוסד יושבים בכלא.
אמרתי לו, אם אחמד יסין ישוחרר, אנחנו לא נקבל ארגון חמאס, נקבל מדינת חמאס. וצדקתי בכל מילה שאמרתי.
לא היה דיון. הדיון היה טלפון, האם אתה מוכן, לא מוכן. לא היה דיון שבו שטחתי את כל הטיעונים.
היה לי די ברור שברגע שאנחנו משחררים את השייח יסין, הוא מועצם לרמה של נביא.
שחררנו, נתניהו שחרר, כי הוא נכנס לפאניקה. עכשיו, 15 שניות ככה לסיום הפרק הזה, רק שתזכרו עם איזה רופס פחדן, זחוח, יהיר ומלא מעצמו, יש לנו עסק, ואני דווקא לא מתכוון לינון עכשיו, אין מקום לחלשים.
עכשיו, יש כלל פשוט. כשהטרור מריח חולשה, הוא מרים ראש. וכשהוא נתקל בעוצמה, הוא מרכין ראש. לנו אין מקום לחלשים. את החלש תוקפים, ועם החזק לא מתעסקים. זה כלל בטבע.
כן, זה כלל בטבע. ולסיום, הספין הזה של פילדלפי מול חיי חטופים, או הפסקת מלחמה מול חיי חטופים, זה, קודם אמרתי ששקרים מתואבים, זה שקר מגוחך. הרי אנחנו ממשיכים את חומת מגן גם היום, 22 שנה. היום, מה זה הג'נין, גוש עציון, חברון, צהל כל יום, נכנס, יוצא. המלחמה הזו נמשכת עוד מעט שנה. היא צריכה הייתה מזמן לעבור לפורמט של יהודה ושומרון, ושם אנחנו נהיה. ומי שעכשיו אומר כמו אינון, שאם אנחנו נלך לעסקה, 10 שנים לא נוכל לעשות, בוא. 10 ימים, הרי חמאס יישאר חמאס, ולכן זה יימשך בכל הכוח, זה יימשך עד ההכרעה שלו, זה ייקח דורות, כי זה כבר 120 שנה. תודה.
כן, אבל יהיו לו חטופים.
הצחקת את החוק המטורף.
יהיו לו חטופים. אתה מדבר שטויות, אתה אומר ספין, כמו שאמרת על רפיח שזה ספין. פשוט מבלבל את המוח. כל מה שאתה אומר קורה הפוך. על רפיח אמרת שזה ספין. ועוד הגדלת לעשות ואמרת לא, אבל אמרתי שאת פילדלפי צריך, אבל לא את רפיח. כי רק בור ועם הארץ חושב שאפשר לטפל בפילדלפי בלי לטפל ברפיח, כי אין לך מושג בשטח בכלל, אין לך מושג, אני לא יודע אם היית שם, אם אתה מכיר את האזור, אם אתה מבין מה זה, מה זה, מה זה המשמעות של, של המנהרות האלה, מה אתה חושב שהמנהרות האלה זה על הגדר?
אגב, אין לך, שם אין לך, הרבה יותר
אין
ממך,
אין לך מושג על מה אתה מדבר. הרבה אתה יותר רפיח, ממך. על רפיח אמרת שזה ספין, כן? על רפיח אמרת, אז עכשיו
הרבה,
אתה אומר,
הרבה יותר
אז
ממך,
עכשיו אתה שם. אומר שהטענה, תקשיבו למה הוא אומר, הגאון מן הדבורנה, כן? הגאון מן הדבורנה אומר שהטענה שחמאס רוצה הפסקת המלחמה עם ערבויות זה ספין, זה ספין. אבל יהיו לו חטופים. מה אתה חושב, שהוא מטומטם? הוא משחרר לך רק חלק. מה תעשה? אתה תעשה את ההפגנות שלך אותו דבר עם הדגל הלבן שלכם. אתם אתמול עשיתם הפגנת קנייה לחמאס, לדרישות שלו. אתם בורים ועמי ארצות. אתם שורפי הסמים, אין לכם מושג בכלל מה קורה. במקום לחזק את הממשלה, במקום לחזק את העמידה של עם ישראל ביחד, אתם מפוררים אותנו. בראשכם עומד שר ביטחון מופקר. שר ביטחון מופקר. הבן אדם שהכי פוגע בביטחון מדינת ישראל כיום זה שר הביטחון. שדיבר בהתחלה בהתרברבויות ליד כל מיני מטוסים וטנקים לחמאס, לקנייה ומוות. בסוף הוא נכנע. הוא נכנע. הוא לא רוצה מלחמה בצפון, הוא רוצה להיכנע בדרום. מזעזע איך הגענו. זה הכל פלברות, זה כל האלופים שלכם, זה הכל אותו דבר, זה כל המיליה הזה. אם אתם כל כך חכמים, איך אתם כל כך מטומטמים? זה ספין? ודאי, אתה משמיע לי כל פעם, מה יש לך להשמיע לי? עוד נתניהו, עוד מ-97, מ-2002, מזה, מנתניהו ועוד... זה מה שיש לך להשמיע. כל היום נתניהו אמר ככה, וזה, נתניהו מרגישים, ברור שהם מריחים חולשה, כי אתם מחלישים אותנו. הם גם תקפו כי הם מריחו חולשה, כי אתם מחלישים אותנו. עם ישראל חזק שהוא מאוחד, אבל אתם מחלישים אותנו, והם מריחים חולשה. גם ביהודה ושמרון הם מתחילים לתקוף כי הם מריחים חולשה, ומי מחליש אותנו? אתם מחלישים אותנו. עומד ראש האופוזיציה ואומר קבינט מוות. גדול המסיתים במדינת ישראל, יאיר לפיד, מדבר על קבינט המוות. זה האנשים. זה האנשים. איך אפשר לקיים אומה ככה? איך נתניה יכול להתנהל ככה? מה יש לכם? מה יש לכם? אתם פשוט ירדתם מהפסים. ההנחיות של סינואר, אתה יודע, זה דבר מעניין, שדווקא זה מצחיק, כי עמית סגל הביא בזמנו בתבלה 12 את ההנחיות של סינואר, בערוץ שמקיים בדיוק את ההנחיות של סינואר. זה דבר מדהים. הנה, אני מקריא לכם את ההנחיות, מסמך ההנחיות שנמצא במנהרה שסינואר שאבא, כן? זה ההנחיות שלו. אחד, להגביר הפצת תמונות וסרטונים החטופים בשל הלחץ הפסיכולוגי שהם יוצרים. שתיים, לעשות הכל להגברת הלחץ הפסיכולוגי על גלנט, הצליח לו. שלוש, להמשיך את הקו שנתניהו אחראי למה שקרה, הצליח לו. עובדים בזה, אתם עובדים בזה, זה הפרנסה שלך. ארבע, לפגוע בנרטיב הישראלי כאילו הפעולה הקרקעית משרתת את החזרת החטופים. בול! אתם פשוט משרתים את סינואר. כל הערוצים, הערוצים של איראן, של חיזבאללה, של חמאס, משדרים את ההפגנות שלכם ואת הדברים שאתם אומרים. אתם משרתים את האויב. זה לא יאמן, זה אירוע מטורף כל כך. זה פשוט לא יאמן. איך אפשר להתנהל ככה? תשמיע לי, אתה יודע מה, בוא נשמע את לזימי, סינק נפלא, תקשיבו מה היא אומרת, היא בעצמה אומרת על העניין של הלחץ שלהם, בבקשה.
מדינה שלנו שחרר עסקה מופקרת לחלוטין, רק בגלל מחאה חברתית שהיא מעלה.
עסקה מופקרת, הוא עושה עסקה מופקרת רק בגלל מחאה חברתית ולחץ חברתי. אתם מבינים את הגאונות? מה אפשר להגיד לאנשים האלה? אין רציונל. טוב, לא יודע מה לעשות. אז אני אקריא לכם משהו אולי שמוטי קרפל כתב. איפה בן? הוא הלך, לאן הוא הלך? ואני רוצה להקריא לו, כי מוטי, הוא היה משמיע לי, היה כל פעם, אתה יודע מה, תן לי פרסומת אחת. אוקיי, שים לב מה מוטי קרפל כותב. אתה כל פעם השמעת לי את מוטי קרפל ברפורמה המשפטית, ושהוא לא ביביסט, והוא בנטיסט, וכל הדבר הזה. תקשיב מה הוא כותב. הרב מוטי קרפל, למרות שהוא לא אוהב שקוראים לו רב. תראה, מר נתניהו, לא בחרתי בך בבחירות האחרונות, אני מאלה שחשבו כבר אז שהיית צריך לפנות את מקומך. אני גם מקווה שלקראת הבחירות הבאות תעשה זאת, שתפרוש. אני גם לא בחרתי בממשלת הימין המלא, לא היו לי שום אשליות בקשר אליה, אבל היום, דווקא היום, ובמיוחד הערב, אני חש חובה לחזק את ידיך, וקורא לך, אל תיכנה. כולי תקווה שלמדת את הלקח מהטעות האיומה הקודמת שלך, הקנייה שלך בעסקת שליט. כולי תקווה שהפעם תחזיק מעמד, שלא תיכנע מול הלחצים מבפנים ומבחוץ, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. לא, אתה מבין? אתה כל הזמן מתהדר שהתנגדת לעסקת שליט. עכשיו אתה רוצה לשחרר הרבה יותר גרועים מסינואר. הוא רצח משטפים, אתה רוצה לשחרר רוצחי יהודים, כן? אין לך, כל האירוע הוא רק נגד נתניהו. כל האירוע הוא רק פוליטי. לא מעניין אתכם כלום. אין לכם טיעונים, מה שאתם אומרים זה באמת גיבוב של שטויות, הרי אני אומר לך רציונל שכל ילד מבין, שאתה משרת את האויב, כשאתה עושה הפגנה כזאת אתה משרת את האויב, כשאתה מאשים את נתניהו ברצח אתה משרת את האויב, הוא רצח יהודים, ואתה מעודד אותו בזה שאתה יוצא נגד האויב שלו, נגד נתניהו, זה כל ילד מבין את זה, זה רציונל פשוט, אתם מתנהגים כמו ילדים, פשוט כמו ילדים, חסרי כל אינטליגנציה, זה דבר מדהים, היצר שלכם גובר עליכם. היצר שלכם גובר עליכם, זה יותר חזק מכם, זה כמו שורפי האסמים, היצר יותר חזק. אתם, כשאתה אומר, הוא שפוט של בן גביר וסמוטריץ', זה בגלל שאתה רוצה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, שהממשלה תיפול. מה שאתה אומר עליו, שהוא לא רוצה להפיל את הממשלה בגלל סמוטריץ' ובן גביר, זה בדיוק הטיעון שלך. בגלל זה אתה אומר אותו כל הזמן. זה הטיעון שלך. זה הטיעון שלך. זה בדיוק האירוע. כל מה שיש לכם זה הדבר היחיד. ושיסרף המדינה, שילכו החטופים, שנפסיד במלחמה, שסינואר ינצח, לא מעניין אתכם כלום. רק שביבי ייפול. זהו, זה האירוע.
וואלה, טוב, תשמע, הלכתי, הבאתי לעצמי מים במקום זה אלה ששפכתי, ואתה יודע מה, כנראה שלא הפסדתי כלום. אז בואו נתחיל ככה, העלית כאילו בצורה כאילו מאוד כאילו, אמרת לעצמך, אם אני זוכר נכון, החלק שכן שמעתי, שכאילו ביבי אחראי למה שקרה. הנה, סינואר מורה, אגב המסמך שהביא עמית סגל, כל גורמי המקצוע, כולל שבק, אמרו, אין לו שום קשר, ואין שום הוכחה שזה מסמך של סינואר בכלל. לא משנה. להמשיך את הקו כאילו נתניהו חי למה שקרה. מי חי למה שקרה? סליחה רגע.
אתה?
אנחנו חיים בעולם שבו האחריות באה עם התפקיד. את יודע ממי למדתי את זה? בוא, תשמע רגע ממי למדתי את זה, תקשיב.
עכשיו זה המשברת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי. אתם כבר מכירים אותי.
כן, אנחנו כבר מכירים אותך. אתה מלאך חבלה שישמיד פה את החלום הציוני, אבל זה כבר לשיחה אחרת. עכשיו, לפעמים יש ציוצים שכאילו אומרים בקצר דברים שאני אומר בארוך. כזה אחד יש למואיז הקטן הבוקר. למה נתניהו לא מוטט את החמאס כמו שהבטיח ב-2009? הוא עשה טעות. זה במחאות, כאילו זה מה שאומרים שופרותיו. למה הוא לא נכנס לפילדלפי בתחילת המלחמה? הוא עשה טעות. למה הוא נתן לחיזבאללה להתעצם 15 שנה ולא ניצל את מלחמת האזרחים בסוריה ותקף שם? הוא עשה טעות. למה הוא הבטיח למנוע הגרעין מאיראן ולא מנע בסוף? הוא עשה טעות. זה יכול להימשך ככה עוד 1,000 שנה, הרי גם במצב הכיבוי בארץ, אפרופו השריפה, לא היה ידוע לו, ומצב האתר בחרמון לא משכו בדש זה. איך זה קורא לזה? דש מעילו. עכשיו, נפלתי מהכיסא וטיפסתי חזרה בקושי כששמעתי את אותו ינון מגל עם הביצה, שוב מגן על סינואר כרוצח משטאפים. אני שמעתי לכם פה בשבוע שעבר איך אני אומר פעם אחר פעם לעינון, צריך לחסל את סינואר עכשיו. ועינון אומר, זה היה בשיחה גם עם אבי סחרוף, אבל מי זה סינואר? הוא כולה רוצח משטאפים. לא, הוא לא רוצח משטאפים, הוא האחראי לדבר הכי קרוב לשואה שקרה לעם ישראל. אני מזכיר למי ששכח, לא אולמרט, נתניהו שחרר אותו מהכלא. הלאה, יהיו לו חטופים, הוא משחרר, כאילו בקטע של למה לא לעשות עסקה. קודם כל צריך לעשות עסקה, כי האחים והאחיות שלנו שם, וחלקם עדיין בחיים. ואת המכה העצומה על חמאס כבר הנחתנו. שתיים, זה לא הפסקת מלחמה תמורת עסקה, זה שקר. שלוש, מי שימציא את שלוש הפעימות זה מיותר, צריך לשחרר את כולם בבת אחת, זה נתניהו. זו דרישה שלו בקבינט, והוא הסביר אותה לסמוטריץ', כי אחרי הפעימה הראשונה נחזור למלחמה, ואז אפשר יהיה להביא 20 חטופים ולחזור למלחמה. נתניהו, יש לי חדשות בשבילך. גם אחרי הפעימה השלישית תוכל לחזור למלחמה. היא לא תברח, מה גם שאת הסכנה מחמאס המיידית לטווח הקצר הבינוני, הסרת. הלאה. גלנט,
אתה מוכן להפסקת מלחמה?
לא רוצה מלחמה, לא תהיה שום הפסקת מלחמה, זה לא על השולחן.
אבל זו דרישה שלהם.
אבל אתה שוב מפריע לי.
הם הודיעו את זה אתמול במפורש.
אני שתקתי, הם הודיעו את זה, מודיעים את זה מהיום הראשון. אני שתקתי כל...
נו נכון, והם עומדים על הדרישה הזאת.
טוב, אני הולך, תקראו לי כשהוא מפסיק.
טוב, בקיצור, בוא נקרא עוד איזה שיר, דבר מדהים שמישקה בן דוד כתב, כן? אני חושב שזה מישקה בן דוד היה מהמוסד או משהו כזה בזמנו. יש מצב, נכון, נאסר? כן? חלד משל? אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להקריא לכם שיר, אני מחפש את זה שנייה בטוויטר, בין לעצבים שלו טיפה רופפים, יותר מהרגיל, גם בימים כתיקונם, עצביו הם לא הדבר, בוא נגיד, הכי יציב עלי אדמות. אבל היום, הטיעונים חלשים, הנזק שהם עושים הוא גדול, הטרלול הוא רב, אני קצת... לא נעים לי להגיד, אבל חושף את ערוותו, את עליבותו, את דלותו,
וזה קצת לא נעים וזה קצת לא נוח. אז אני אנסה בכל זאת לקרוא לכם שיר שמצאתי של מישקה בן דוד, שהוא בלי קשר עשה לי איזשהו עניין, ואני חושב שכדאי לשמוע אותו, והוא כותב ככה. הוא כתב אתמול, ביום שכזה כשאי אפשר לשאת את השכול מכאן, ואת הריגוש על הנחדה ההולכת לכיתה א', אחיה ובני דודיה לשאר הכיתות, אני מדלה כמה שירים קדימה לזה שאומר, הכתובת הייתה על הקיר, ועודך הייתה. ועכשיו מתחיל השיר. המדהים הוא שהכל היה כתוב על הקיר. בניגוד לתחזית או לתדמית, הערבים לא שיקרו. לא המנהיגים שלהם בכנסת, לא המנהיגים ברשות ומעבר לגבול. השנאה העצומה, התקווה שיום אחד יהפכו את בושת 48 על פניה. השמחה כל אימת שיהודי נפל בפעולת טרור, ואף אחד לא גינה. בטייבה וגם בטירה, סיפר סופר יליד העיר, עשו נשים כולולו על הגגות, כשנפלו טילים בתל אביב. איזה קווי 67 בראשכם? אמרו במחנות הפליטים לכתב הטלוויזיה, רק אשקלון ולוד ורמלה ויפו. הכל היה כתוב, ולא רצינו לקרוא. עד שקמו במאות אלפיהם ושחטו. מישקה בן דוד. שלום, איציק בונצל.
שלום.
אבא של סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בקרב ברצועת עזה. נו, מה אתה אומר?
מה אני אומר? אתה תופס אותי בדיוק בדרכי לבית הדין לעבודה אזורי בבת ים, לנסות לעשות סוף להשתוללות ולהתנהגות של... יושב ראש ההסתדרות שמתנהג פה כמו פרא אדם ולא לוקח בחשבון שבעזה אין שביתה עכשיו של החיילים שלנו, ובשעות האלה שאנחנו מדברים יש שם קרבות ואנשים מסכנים את החיים שלהם, והאדון הזה מרשה לו להשתולל פה במדינה כאילו הוא חי פה לבד, ואנחנו נעצור את זה.
תשמע, בסוף לא הלך לו, אבל אתה יודע, אני בדיוק שלחו לי עכשיו את לוח הטיסות בנדבג, הכל מלא. הבן שלי הודיע לי בבוקר שהייתה תחבורה ציבורית שהוא נסע לישיבה, וכל ה, אתה יודע, קופות חולים, הרכבת, עיריות, עשרות עיריות ומועצות, זה לא עבד.
כן, הייתה פה הצבעת אי אמון ביושב ראש ההסתדרות, ואני מדגיש, לא בהסתדרות, ביושב ראש ההסתדרות, והצבעת אמון בחיילי צה"ל, בפצועים של המלחמה הזאת ובכל המעגלים שקשורים למלחמה הזאת. ועכשיו מה יעשו? יאשימו את כל אלה שלא הסכימו לשבות שהם לא רוצים להחזיר את החטופים הביתה? זה מה שיעשו? לא יעבוד להם, לא יעבוד, ואנחנו נהיה בכל מקום ובכל נקודה לעצור כל השתוללות של כל אחד שחושב שמותר לו להביע דעה. יושב ראש ההסתדרות התפקיד שלו הוא להיות אמון על ביצוע ויישום של חוקי עבודה בישראל. קם אתמול בערב, מכריז הכרזות, לא שאל אף אחד, אפילו לא הועיל בטובו לגשת לראש הממשלה לשמוע את הצד שלו. מה הוא אומר בכל מה שקשור לטענות שעולות, וישר תפס צד. אבל הנה נוכחנו לדעת הבוקר שהוא לבד בצריח, קיבל הצבעת אי אמון של העובדים שלו, ואני מקווה שבעקבות המעשים שהוא עשה, יעזבו את ארגון ההסתדרות הרבה מאוד עובדים, ויעברו לארגונים אחרים. כי אי אפשר לתת לאדם הזה להשתולל פה במדינת ישראל, והעם לא נתן לו.
כן, מה זה קשור אליו בכלל? איך זה קשור להסתדרות כל האירוע? מה זה החוצפה הזאת להשתמש בכלי הזה של השבתת המשק, כן, באירוע שהוא בכלל הוא לא קשור לעובדים? איך הוא מגיע לחוצפה לעשות את הדבר הזה? זה איש בלי גבולות. זה אנשים שמרגישים שהכל שלהם, אתה מבין? זה מותר להם. אתה רואה מישהו שבימין היו מתנהגים ככה? מה זה הדבר הזה? כל אחד משבית, ראשי המשק, ההסתדרות, כל אחד משבית, כאילו זה המדינה שלו, לא יאמן. איזה חוצפה.
אני רוצה לגרות גורם בימין שיגרום נזק כלכלי של 1.5 מיליארד שקל למדינת ישראל, ויעזבו אותו בשקט.
כן, והתקשורת תעודד אותו.
האיש הזה גרם לנזק עצום, נזק עצום של 1.5 מיליארד שקל. האיש הזה הוא משתף פעולה משתף פעולה עם האויב בזמן שהוא עושה את הדברים האלה. אי אפשר לקרוא לזה אחרת. יושב סינואר, ולא צריך להיות גאון בסינואר, ומבין שהוא מצליח לנסות לפרק פה את, את מדינת ישראל בלי להתאמץ. הוא כבר לא צריך לראות טילים על ישראל. יש לו משגרי טילים מתוך ההסתדרות. הוא לא צריך כבר לסכן את החיילים שלו. יש פה יהודים שעושים את העבודה לאויב בלי שהוא בכלל יתאמץ. ולכן אני אומר שוב, אני קמתי לבוקר מאוד אופטימי. אני הבנתי שעה אחרי שעה שלאיש הזה אין שום גב, לא מהאנשים שבחרו בו, ובחרו בו שוב, רק ליישם את חוקי העבודה במדינת ישראל. הם לא נתנו לו שום קרדיט ולא בחרו בו להתערב פה בעניינים פוליטיים. וכעת ישנם הרבה מאוד מילואימניקים ששייכים להסתדרות ולא מסכימים איתו וממשיכים בלחימה. היעלה על הדעת שמישהו מאיתנו לא רוצה להשיב את החטופים הרגע, שלמים ובריאים? מה הוא אומר אותו פרא אדם, יושב ראש ההסתדרות? הוא אומר לסינואר, אני אעשה לך את העבודה, אתה אסר דאגה מלבך, וסינואר יושב ואומר, וואלה, יש לי איזה יושב ראש ההסתדרות. תשמע, סינואר עבד כנראה, לא כנראה, הוא עבד בעבר בישראל. יכול להיות שהוא הצביע גם לאותו יושב ראש.
יכול להיות שהוא עדיין משלם דמי חבר להסתדרות.
יכול להיות.
תגיד, אבל יכול להיות שאתה עושה עבודה קלה ואתה לא הולך לראש. והראש זה שר הביטחון, כן? שאמר בישיבת הקבינט לנתניהו שהוא יכול להחליט על להרוג את כל החטופים, שצייץ בטוויטר שצריך להפוך, אחרי הרצח של יהודים הוא מצייץ בטוויטר שבעקבות הרצח, אחרי הרצח צריך להפוך את ההחלטה, שנותן רוח גבית להפגנות האלה של קפלן, הוא לא עושה את זה בפעם הראשונה, הוא משרת את המיליה הזה לעומתי לראש הממשלה ומוביל את נסמרת באמצע מלחמה, שר הביטחון.
אינון, אני לא עושה עבודה קלה, אני פגשתי את ראש הממשלה לפני שבוע ביום שלישי, דרשתי, אני באופן אישי, במסגרת הפגישה של פורום הגבוהה ופורום התקווה, דרשתי מראש הממשלה לפטר את שר הביטחון. שר ביטחון שלא יכול להוציא מהפה שלו את המילה ניצחון, לא יכול להנהיג לוחמים חדורי מטרה, הוא מחליש את המדינה, הוא מחליש את הלוחמים, הוא מחליש את אנשי השבק והמוסד, והוא היה אמור להיות עמוד האש לפני המחנה, והוא לא עמוד ולא אש, ואני לא מבין את ראש הממשלה.
ומפצל את המחנה.
למה הוא חושש מלפטר אותו מאיזו הפגנה של כמה מאות בקפלן? כל יום יש הפגנה. כל יום הם מוצאים למה. אנחנו, המשפחות השקולות, בפורום הגבורה, חוזרים על הדרישה. כאן על הבמה החשובה שאתה נותן לי. חוזרים על הדרישה מראש הממשלה, לא יכול להיות ששר ביטחון בישראל בשעת מלחמה לא יכול להגיד את המילה ניצחון ולדרוש ניצחון. אתה חייב להחליף אותו, אתה חייב לסיים את הסגה הזאת, העם עומד מאחוריך, ולא יכול להיות שבתפקיד שר הביטחון יישב אדם שלא מאמין בביטחון ישראל. כי מה זה? מה זה ביטחון ישראל? ביטחון ישראל זה ניצחון, זה הרתעה, זה הובלה של תהליכים מרחיקי לכת לשנים רבות קדימה, הן בצפון והן בדרום, ויושב לו אדם שמנצל את הכיסא שלו, שר הביטחון, מנצל את הכיסא שלו סביב שולחן הממשלה, לא לטובת המדינה. והדברים האלה ברורים, הוא אומר את הדברים בצורה הברורה ביותר, לא צריך לפרשן אותו אפילו. וזה לא ייתכן, לא ייתכן, שהוא ימשיך לעמוד בראש משרד הביטחון, והוא ישלח את החיילים
שלנו. אני לא בטוח שלנתניהו יש מישהו עכשיו להחליף אותו. מה אתה אומר על גדעון סער?
אני אומר כרגע, גדעון סער מדבר ניצחון.
אני לא שמעתי אתמול את גדעון סער מתבטא.
אז אני אומר, אני ממה שאני שוחחתי עם גדעון סער, גדעון סער מדבר ביטחון, ולא החלשות, הוא מאמין בביטחון, הוא מאמין בצבא הגנה לישראל, אדם, שר ביטחון, שלא מסוגל להגיד את המילה ניצחון, לא מאמין בצבא שהוא שולח. אתה לא שולח מישהו שאתה לא מאמין בו, וזה פשוט טירוף מערכות, ששר ביטחון כזה שולח היום, חותם כל יום, השכם והערב, על פקודות של פשיטות, של פעולות צבאיות, מנחה את הרמטכ"ל, והוא אומר לרמטכ"ל, אני מנחה אותך לנצח, אבל עזוב, אני לא מאמין בניצחון.
אתה תגיד...
הוא לא אומר את זה בחדרי חדרים.
טוב, תגיד, ראית את התמונות אתמול מההפגנה?
ראיתי את התמונות מההפגנה. שוב, מה השתנה, מה ילד יום? כלום. אותם אנשים, שמה שמעניין אותם זה אותם אנשים של המהפכה, ואותם האנשים שמעניין אותם רק להפיל את הממשלה, בינם לבין החטופים אין שום קשר. אתה יודע, יש טעות מאוד מאוד יסודית כשאומרים, משתמשים במונח משפחות חטופות, החטופים. משפחות החטופים מתחלקים, ואני מכיר אותם, את רובם, מתחלקים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת שהיא פורום התקווה, שאומרת את הדברים בצורה ברורה ביותר. קבוצה אחת קטנה, קטנה יחסית, שאומרת את הדברים המיליטנטיים, וקבוצה מאוד מאוד גדולה של משפחות שאין להם כוח לצאת לרחוב, אין להם עוצמות, אין להם קשרים, ולכן כשאומרים משפחת החטופים, בוא, לא מדובר על משפחות של 109, או אני לא זוכר את המספר המדויק אחרי הרצחם של השישה הקדושים האחרונים, והאמירה הזאת, משפחות
תגיד החטופים... תגיד לי, אז מה יהיה, בונצל? תגיד לי, איציק בונצל, אבא של עמית. אתה איבדת את הבן שלך בקרב. מה, אתה רואה מה קורה לנו? באמצע מלחמה, פוגעים בנו באחדות של עם ישראל. באמת, כאילו, משהו נורא, משהו, קוראים לביבי רוצח. משהו, שורפים את האסמים. מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אני אגיד לך מה אני אומר. אני סומך על החיילים היקרים שלנו שנמצאים עכשיו בעזה. הם יביאו את הניצחון. הם כתבו את הקוד האתי החדש של החברה הישראלית. הם עמוד האש שמוביל את המחנה שלנו. אנחנו יודעים שיש שם ימין ושמאל, אנשים שחולקים אחד על השני, אבל הם לא נוטשים, הם לא חוזרים, כי הם מאמינים שצהל חייב לנצח כדי להחזיר את הביטחון ולהשיב את החטופים. אני מאמין רק להם. אני לא מאמין לאף אחד אחר. ואני כולי תקווה, אני מכיר את החיילים של הבן שלי, מהצוות שלו, שהם בקשר מאוד מאוד קרוב אלינו, ואני נפגש איתם, הם באים לבקר לחזק אותנו, ואתה רואה אותם חדורי מטרה, את הצעירים האלה. אתה לא שומע שביב של פחד, אתה לא שומע שביב של מחשבה, כן, לא, אולי הם צודקים, חבר'ה צעירים, שרירים.
זה לא מוריד אותך, לא מוריד אותך, כל ההפגנות האלה והקריאות רוצח והפילוג והשיסוי וההסתה וכל הטירוף הזה.
פילוג, פילוג, פילוג זה חלוקה לשתיים. אני רוצה להגיד לך, עדות ראשונה, ממקום ראשון, את הבית שלנו בבתי המשפחות השקולות עדיין פוקדים כל עם ישראל. אני בא הביתה ביום שישי בערב שבת, אני מגיע הביתה, אני רואה ליד הדלת חבילות של עמך ישראל, אני רואה את העם הזה ברחוב שהוא מחבק אותנו, מחזק אותנו מימין ומשמאל, ואני לא מתרשם מאיזה קבוצה שיש לה רק צומת אחת בישראל. אתה יודע, יש בישראל מיליוני צמתים, אבל יש רק צומת אחת ששם הם נמצאים. בכל הצמתים האחרים אתה תמצא תמונות של עד הניצחון, אתה תמצא תמונות של הגיבורים שלנו. ואני רוצה להגיד למאזינים שלנו משהו חשוב. בלוח התמרורים של מדינת ישראל יש הרבה מאוד תמרורים שלפיהם אנחנו נוהגים בכביש. ללוח התמרורים הזה ובצמתים התווספו עוד תמרורים חשובים מאוד, ואלה התמונות של הבנים שלנו, אלה התמונות של הנופלים ואלה התמונות של החטופים. Okay. וכשאתם כן. נוסעים בכביש, תתחזקו מהתמרורים האלה, תראו את הפנים האדירות האלה והקדושות האלה, ותמשיכו בהמשך הנסיעה להמשך יומכם, כי האנשים האלה הקריבו את חייהם, כדי שלכם יהיה פה טוב, ותוכלו לנשום את האוויר שאתם נושמים, ותלכו, תיקחו את הילדים לגן,
כאשר
הפרא האדם הזה לא יפסיק את הגנים, ואני אומר שוב,
אנחנו חייבים לסיים. איציק בונצל, אבא של עמית, השם יקום דמו שנפל בקרב ברצועת עזה, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה,
אינון. תודה. אוקיי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בן קרס ופרש. קרס אותו קרץ, והוא לא עמד באומס. זה הגדול עליו. בכל זאת, ההפגנה לא הצליחה. הוא אמר, רצה מאות רבות, מאות אלפים רבות. אז הגיעו 80 אלף, והשביתה קרסה. אז לא נוח, ואין טיעונים, והכל קורס, ו- וכל תפיסת העולם קורסת, ורק ביבי, ביבי וביבי בשלטון, ולאן נגיע? מה יהיה? אז להבין אותו, אני מבקש להבין אותו, להתחשב במצבו ולהיות רגישים. נמשיך בשעה השנייה אחרי הפרסומות, תודה. טוב, אנחנו בשעה השנייה, כאמור בן קרס, בוקר לא קל עובר עליו, והוא החליט לפרוש כמנהגו בעבר, ואנחנו כאן נתמודד עם זה בעוז ובעוצמה. שלום אלי אלבג.
שלום, בוקר חדש.
סליחה?
בוקר חדש.
בוקר חדש, אבא של התצפיתנית לירי אלבג, המצויה בשבי חמאס. איך אתה חווה את האירועים של הימים האחרונים?
בטלטלה כמו כל המשפחות, שאנחנו אומרים מי הבא בתור, ואיך אנחנו נקבל את החטופים, איך נמשיך לקבל את החטופים. הבעיה אבל, כשאני מסתכל, זה לא רק החטופים, זה גם המדינה, זה גם האזרחים הקורים מבית, זה אני אתמול הייתי בעצרת, אני אקרא לזה עצרת כי זה לא היה הפגנה, זה עצרת לחיים. אנשים רוצים לחיות ואין להם אמון, אין להם אמון כבר במקבלי ההחלטות, ומקבלי ההחלטות רוצים לעשות חוקים חדשים, שהחוקים האלה זה חוקים של מדינה ברוסיה או בטורקיה או במצרים, בלבנון, בירדן. אלה החוקים שעושים שם, רוצים לעשות אצלנו פה. ואני אקריא לך משהו קטן, ששר יצחק וסרלוף מעוצמה יהודית קורא לשר המשפטים לוין וליושב ראש ועדת החוקה רוטמן להעביר תיקון מהיר לתוספת לחוק שיתאפשר לכל אזרח לתבוע את ההסתדרות בגין שביתות, בגין נזקי שביתות. שידבעו גם אותי על זה שאני עוצר את הכביש, שידבעו אותי על זה שאני רוצה לחיות, שידבעו את זה על זה שאני צריך לחיות, שידבעו גם. מה הם חושבים, שאני עבד שלהם? הם חושבים שהמדינה עבד שלהם, שהאזרחים עבדים שלהם? הם התבלבלו, הם צריכים לעבוד בשבילנו, לא אנחנו בשבילהם. והם ימשיכו לעשות חוקים וחוקים חדשים, אז אנחנו נמשיך לפגש ברחובות.
אתה חושב שההפגנה אתמול עזרה לקדם עסקה?
10 חודשים, 11 חודש אנחנו נשבנו בשקט. השתדלנו, באמת, באמת השתדלנו לתת לראש הממשלה לעשות עסקה. אבל עסקה עין, וממשיכים לקבל את החטופים עם כדור בראש, שהיו חיים, ממשיכים לקבל אותם חזרה. אז מה הוא חושב? שנמשיך לשתוק? שם, שמה, שמחר יחטפו למישהו אחר את הילדים, וזה יהיה אותו סיפור. הרי את החמאס, דיברנו לא פעם ולא פעם, את החמאס, מה, לצערי הרב, אני אומר, לא נוכל לחסל, כי ביום שהרגנו להם 50,000, נולדו 50,000 חמאסניקים חדשים. נאצים אנחנו, לא נאצים. לצערי הרב, נצטרך להילחם כל החיים. אין מה לעשות. אלוהים הביא לנו את המדינה הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, וערבים סביבנו. זה הוא לא אמר. בתורה לא כתב ערבים סביבנו.
אבל אתה מבין, אתה מבין שהם הודיעו גם אתמול, הם חידדו את זה שהם דורשים הפסקת המלחמה.
אבל, תראה, הפסקת מלחמה, זה הפסקת מלחמה.
כן, להפסיק את המלחמה.
לעולם לא תהיה הפסקת לחימה. יש הפסקת מלחמה, לעולם לא תהיה הפסקת
לא, לחימה. לא, זה בדיוק מה שהם מבקשים, קורה. הם רוצים ערבויות גם, והם נשארים אצלם חטופים. נשארים אצלם חטופים.
תגיד, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו, באמת, מה יעשו בציר שומרון? מה יעשו? אין שם גם, תראה איזה טרור יש שם. שחסלו. זה מה לעשות, מחסלים,
נלחמים. אבל זה בדיוק מחסלים. מה שהם דורשים, שלא לאפשר, זה אומר אין פשיטות ואין פעולות ואין שום דבר. הם יוצאים נכון. כמנצחים, ונפסקת הלחימה ברצועת עזה. השאלה היא מדינת ישראל יכולה לקבל, שבעצם להיכנע, להניף דגל לבן מול חמאס.
לנצח הם ניצחו מזמן. זה שהרשינו להם להיכנס למדינת ישראל, ולרצוח 1,600 אנשים, כבר הפסדנו מזמן, איזה מדינה... איזה ביטחון, איזה ראש ממשלה, בושה, בושה. ואם לא, אם היו מטפלים ב-15 שנה, ב-17 שנה היו מטפלים בהם, לא נותנים להם לגדול, זה לא היה קורה. אם היו שומרים על הגדר, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. אם אתה רואה, כשאני רואה הלוויות של מחבל שרצחו ביהודה ושומרון, וסביבו 20-30 אנשים עם נשקים, הולכים כאילו זה פלנגות, וישראל לא מורידה אותם, זה בעיה של מי? של ראש הממשלה, שיתן הוראה, תורידו, כל אחד שוחז בנשק, גם ביהודה ושומרון, והולך בהלוויות, ומסתכל כאילו גיבור ישראל, גיבור פלסטין, שיורידו אותם, שלא ייתן להם לנשום. אבל מה? חלם, הלם. גם את זה הוא לא עושה.
תראה, אני לא, בסך הכל אני לא בא אליך בטענות. אתה רוצה את הבת שלך, מבחינתך שתיגמר המלחמה, זה למדה לגיטימית, אני מבין את זה. אני מבין את זה.
אבל לא תתאמר.
אבל אתה יודע שבסוף ראש הממשלה, יש לו לא רק את לירי אלבג, יש לו 10 מיליון תושבים, והוא צריך לראות ראייה כוללת. אתה, יש לך את כל הלגיטימציה לדרוש, ולדרוש שיוותרו על הכל, ושיורידו את השמיים. אני מסכים, אין לי טענה כלפיך.
לא, קודם כל אני מסכים שאם כל אחד היה חושב שהבן שלו, הבת שלו, האבא שלו, היה מתנהג אותו דבר. זה אין פה ויכוח, אני מתנהג אותו דבר. אבל, אתה יודע, גם אני, כשאני מדבר איתך, ואני מדבר, אני לא מדבר על לירי, שים לב, לא דיברתי על לירי. דיברתי על אזרחים, אזרחי מדינת ישראל. אני מדבר עם שאני פוגש אותם, שאנשים לא רוצים לחיות כבר, לא רוצים לחיות במדינה, עם ההנהגה שלוקחת אותנו לכאוס. אנחנו...
לא, מה זה לא רוצים? יש אנשים, יש מיליה מסוים שלא רוצה, יש הרבה מאוד אנשים שכן רוצים. אתה רואה שבסקרים, ראש הממשלה מוביל בהתאמה לראשות הממשלה?
קודם כל, ראש הממשלה, כבודו במקום המונח, הוא גם ראש הממשלה שלי עכשיו, אף אחד לא בקש שיפטר, אף אחד לא מבקשים שיפטר אותו. רק מה שאנחנו מבקשים, שזה תחתור למסע ומתן אמיתי.
אבל הוא עושה את זה, אבל אלי, ההפגנה אתמול מזיקה למסע ומתן. זה מזיק למסע ומתן.
נפגשתי איתך, אמרת לי מילים, ולקחתי אותם בכובד ראש. ואני, קודם כל אני מאוד מודה על היושרה שלך. איך אמרת לי? אין מלחמה, לא תהיה הפסקת מלחמה, כי אם תהיה הפסקת מלחמה, לא תהיה ממשלה. נכון? אמרת לי את זה.
כן.
ואני מקבל את זה, אני מקבל. תשמע, ראית, כעסתי עליך, אמרתי לך משהו. וואלה, תראה, אז שלא תהיה ממשלה ותביאו לי את הילדה. אם זה ככה, שלא תהיה ממשלה ותביאו לי את הילדה.
אני מבין אותך. אני מבין אותך.
תקשיב, אבל אני אומר, היום זה הילדה שלי. מחר זה ילד של אחד אחר, מוחותיים זה ילד של אחר.
כן, ומחר זה הילדים של כולנו, זאת בדיוק הבעיה. זאת נכון? בדיוק הבעיה. שמחר נכון? זה הילדים של כולנו, שאם אנחנו נכנעים, ואנחנו משחררים עוד רוצחים, הרי כל הטענה בעסקת שליט הייתה שזה הוביל לשבעה באוקטובר, ומבטרים על פילדלפי שנכנסים אמצעי לחימה, משמעות עם פגיעה בחיילים. יש לזה מחירים. אני לא בא אליך בטענות, אבל כשראש ממשלה...
שיקום ראש הממשלה, יהיה גבר, ויגיד בטלוויזיה, אני לא מבטר, מצידי שירצחו את כל החטופים, נביא אותם רק בארונות, אבל אני ארצח את החמאס. אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? איך? תסביר לי ראש הממשלה שלי, איך אתה רוצה להרוג 2 מיליון חמאס ניסקים בעזה ועוד 2 מיליון ביהודה ושומרון? איך? איך אתה רוצה לעשות את זה? הם לא אוהבי ישראל, הם שונאי ישראל. אבל אנחנו לא יכולים לרצוח אותם, לא יכולים להרוג אותם, זה 2 מיליון, בזמן שדיברנו, נולדו עוד 100 מחבלים. בשעה שדיברנו, נולדו עוד 100 מחבלים. מה אתם חושבים? שאנחנו בשוויץ? מה לעשות? הם רוצים להרוג אותנו, ואנחנו רוצים לחיות, זה ההבדל. אז עכשיו, מלחמה זה מלחמה, טוב די. אתה יודע מה? אם היו מפציצים את עזה, ללא הפסקה, מהבוקר עד הערב, במשך ה-11 חודש הייתי שותק, אבל עושים הפסקות, ומכניסים הומניטרי, ומכניסים להם דלקים, ומכניסים להם זה, אז מה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? שככה נגמור מלחמה? תהיה גבר ראש הממשלה, לא היית מכניס, מתית אחת. תהיה גבר, אבל אתה לא גבר, ראש הממשלה שלו לא גבר. הוא שקרן, ואני יש לי בעיה עם שקרנים, אני ניסיתי להיות, אתה יודע, באמת, ניסיתי לשמור על איפוק, ולהגיד, רגע, זה לא יכול להיות. אתה יודע, אני נפגש, ואני אומר, זה לא יכול להיות. לא, לא, הוא רוצה עסקה. לא, לא, הוא רוצה עסקה. לא, לא, הוא רוצה עסקה. ואני מנסה לשכנע את עצמי שהוא רוצה עסקה. ואני בסוף אומר, ואומר, ינון, מזל צדק. ראש הממשלה לא רוצה עסקה.
אני לא אמרתי שהוא לא רוצה עסקה. אני לא אמרתי לא, שהוא לא רוצה עסקה.
לא, אם תהיה עסקה, לא תהיה ממשלה. אם הוא רוצה עסקה, שיעשה עסקה, לא תהיה לו ממשלה.
לא, אני חושב שאם תהיה עסקה בתנאים שלו, זה כן יכול לעבור, זה גם מה שהוא חושב. הוא חושב שבתנאים שלו, עם פילדלפי, עם נצרים, עם הפרימטר, עם המשך המלחמה, כן תהיה ממשלה. כן תהיה ממשלה.
הוא גם חשב שחמאס זה נכס ורשות זה נטל. הוא גם חשב, הוא וסמוטריץ.
כן, אבל תשמע, מתי שהוא צריך להתפקח? לפחות הוא התפקח.
התפקח, 15 שנה, אני לא מצפה.
אני רואה...
ראש הממשלה שלי הוא איש חכם מאוד. ראש הממשלה הוא איש חכם מאוד. הוא לא התפקח, הוא פשוט האמין בזה. ועם זה הוא רץ, ושכנע את כל מדינת ישראל שחמאס זה נכס, ורשות זה נטל.
אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. הבעיה היא... שזה כמו שאתה רוצה, נגיד אתה מכניס את היד לתוך איזה חור כזה, ואתה לא יכול למשוך אחורה את היד, והכיוון היחיד שאתה יכול לזוז זה רק עוד קדימה, והיד נתקעת יותר. זו הסיטואציה שבה אתם נמצאים, כי הלחץ שאתם מפעילים, רק דופק את האפשרות לעשות עסקה, כן? ורק מרחיק אותה.
אבל אינון, הוא לא רוצה עסקה, ראש הממשלה שלי לא רוצה
הוא
עסקה.
הוא כן רוצה
הוא
עסקה.
הוא לא רוצה עסקה, לך, אתה יודע למה?
אני אומר לך חד משמעית.
הוא דיבר איתנו על ציר פילדלפי, ואחרי זה על ציר רפיח, ואחרי זה על זה, וכל פעם הוא ממציא סיפור.
הוא כן רוצה עסקה, אתה טועה, הוא כן רוצה עסקה. הוא כן רוצה עסקה. אבל יש לו קווים אדומים, הוא כן רוצה עסקה. תגיד לי, למה חמאס כל כך מתעקש על ציר פילדלפי? אתה יכול להסביר לי? אני מבין למה הוא לא רוצה את צהל בתוך הערים, אני מבין למה הוא רוצה שחרור מחבלים, אני מבין למה הוא רוצה שנזוז מציר נצרים. למה הוא מתעקש על ציר פילדלפי?
אז בוא אני אגיד לך למה הוא מתעקש על ציר פילדלפי, כי הוא לא רוצה שתהיה לו בשטח. דרך אגב, גם מצרים מתעקש על ציר פילדלפי, זה לא רק חמאס. מצרים לא מוכנה שישראל תשב לה על השטח שלה. אבל אני אשאל אותך שאלה. ציר של 14 קילומטר שלא שלטנו בו 20 שנה.
נו, ומה קרה? נו, ומה קרה? בדיוק זה.
עכשיו זה מעניין, מה קרה בלבנון? מה קרה בלבנון? יושבים לך בתור הגדר, איפה ראש הממשלה שלי עם 1701? איפה?
בסדר, אוקיי.
איפה חיזבאללה? תגיד לי, אתם חושבים, אני רוצה להגיד לכל עם ישראל וכל אלה ששומעים, מאזינים אותנו. חבר'ה, חמאס זה משחק ילדים, כמעט מה שיהיה לנו עם חיזבאללה. ואיפה איראן?
אתה צודק בהכל, אתה צודק בהכל, אבל אתה מבין שמה שקרה אתמול, יש מצב שדפקת אפשרות להגיע לעסקה, כי חמאס הבין שהוא רוצח יהודים והוא מרוויח, זה האסון, זה הנורא, חמאס הבין, חמאס רצח יהודים והרוויח.
הוא רצח יהודים? מי אמר שלא ירצחו עוד? מי אמר שלא יצטרכו?
אבל זה בדיוק מה שקורה,
אתה יודע, ההבדל בין חמאס לביבי, בין סינואר לביבי, שסינואר הוא גבר, שמה שאומר הוא עושה, וביבי שקרן, מה שהוא אומר הוא גם לא עושה. זה ההבדל. שאם ביבי היה גבר, אז זה לא היה קורה. אבל ביבי הוא שקרן גם. הוא לא רק זה, הוא גם שקרן, כי לא מעין אותו כלום, לא מעין אותו האזרחים, לא מעין אותו החיילים, לא מעין אותו החטופים, מעין אותו רק הכיסא שלו. זה מה שאני רוצה להגיד לך, לאחר 11 וחצי חודשים ששתקתי ושתקתי ושתקתי, ואני רואה שלא מנתו כי כל פעם מוצא סיבה חדשה. תראה, מהיום הראשון סינואר אמר, תיצאו הפסקת לחימה, תיצאו מעזה, קבלו את החטופים. מהיום הראשון לא זז מילימטר. מילימטר לא זז. הוא לא יזוז עוד 100 שנה, גם אם ירגו את כל
הפלסטינים. אז אתה אומר לי כאן על הדרישות שלו.
תקשיב. או כאן על הדרישות או שתרוג 2 מיליון. אין משהו באמצע. אין משהו באמצע. אתה רוצה להרוג 2 מיליון, אני איתך. אבל תהרוג. אמרתי זה לך, אמרתי זה לביבי בפגישה. אם אתה יכול, תהרוג 2 מיליון. כי את החמאס לא תוכל לחסל, לא אידיאולוגית ולא נעליים. גם אם תישאר אימא, בלי רגליים, בלי ידיים, חמאס ניקית, היא תוציא מהילד שלה, והחמאס יהיה לעולם ולדיראון עולם. אז יש שתי אופציות. או שעזה בוערת, או שתעצור, תביא את הילדים חזרה. אין משהו באמצע. אל תספר לי סיפורים, זה לא עובד ולא יעבוד, וכל העולם עלינו, וארצות הברית, מי תיאר לעצמו, שמלחמה תשמעת, שיתנו לנו ללחם 11 חודשים. מי חשב? בואו נשמע את השחות בהתחלה, אוטוטו עוצרים אותנו, אוטוטו עוצרים אותנו, אמרה אוטוטו עוצרים אותנו. קרתה ברתה, מי יעצור אותנו? אוי ואבוי, אם עד אחרון החטופים, הצבא לא
ישפר שם. חד משמעית. אלי אלבג, אבא של לירי, החטופה, מאחל לך בעזרת השם שתראה אותה בקרוב, בריאה ושלמה.
תודה.
תודה. עינב דנינו, שלום.
שלום,
אורך. אמא של אורי דנינו, השם יקום דמו, שגופתו חולצה משבי חמאס. המקום ינחם אותך.
אמן, תודה.
ספרי לנו בבקשה על אורי.
אורי, קשה לנו לדבר עליו בשעון עבר, היה ילד קסם, ילד עם כל כולו, נתינה, כמויות של חברים שהיו לו, הוא לא עשה איפה ואיפה בין אשכנזים לספרדים, חילונים, דתיים, זה כל כך מדהים לראות כמה הגיעו את מול הלוויה וכמה עצפו אותו וכמה חיבקו אותו.
מאיפה אתם בארץ?
ירושלים.
בירושלים? הוא גדל בירושלים?
הוא גדל בירושלים, כן.
והוא היה בעצם במסיבה בנובה, נכון?
נכון, אורי הגיע למסיבה בנובה עם עוד חבר, כל אחד בנפרד. בהמשך של הלילה הצטרפו אליהם שלושה חברים, שבעצם אורי לא הכיר אותם, הם היו החברים של החבר של אורי. תחת הבוקר אנחנו לא דיברנו, עכשיו אנחנו כן יכולים לדבר על זה, אבל אורי היה משרת בקבע ביחידת צנחנים, אורי קיבל הקפצה ובעצם זה מה שהם נתנו לצאת. בדרך שהם יוצאים אורי נזכר שהוא הכיר שלושה חברים באותו ערב, הוא החליט לעשות מעשה ולחזור, הוא ממש פרפס וחזר, חבר שלו רואה אותו מהמרה ושואל אותו אורי מה אתה עושה.
סליחה שאני מאיר, אבל לא שומעים אותך כל כך טוב, אם את יכולה לשפר טיפה את הקו.
עד איפה שמעתם אותי.
כן, לא, בסדר. אז רגע, את אומרת שהוא כבר היה בחוץ, והוא כדי לחלץ אנשים חזר פנימה לתוך התופת.
נכון, הוא חזר פנימה להציל את שלושה החברים שהוא הכיר באותו ערב, שהם בעצם החברים של החבר שלו. ושהוא עושה פרסה, חבר שלו מתקשר אליו ושואל אותו, אורי, מה אתה עושה? אמר לו, תשלח לי
את אחד
המספרי טלפונים של החברים שלך, אני רוצה לחלט אותם.
וואו.
אבל הם ידעו שקורה משהו, כי הם קיבלו הקפצה, הוא אמר לו, אתה לא יכול לחזור לך, אז החבר שלו אומר לנו, הוא פשוט אמר לי במילים האלה, לי אל תדאג, אני צריך לדאוג להם.
לי אין מה?
לי אל תדאג, אני צריך לדאוג להם. וזה מה שהיה, הוא מספיק להגיע אליהם, מספיק לקחת אותם, והחברים האלו זה מאיה ואיתי, ועומר שם טוב. שאורי הצליח לחלט אותם, אבל הוא לא הצליח להוציא אותם. מאוד שמחנו שמאיה ואיתי חזרו, ולצערנו אורי חזר, אבל לא בחיים. אבל גם על זה אנחנו אומרים תודה. אנחנו מתפעלים שם, יחזור בריא בשביל.
וואו, אני יודע שאתם משפחה דתית, נכון?
נכון.
אני יודע שקראתם את השמיים בעשרה החודשים האלה.
כן, אני הייתי בעשרה החודשים האלו שבע פעמים בארצות הברית. נסעתי לעשות את ההסברה. דיברתי הרבה על המעשה גבורה של אורי. ופשוט היה מגיעים כמה עצפו וכמה שמו וכמה חיכו לשמוע את המעשה הגבורה של אורי. ולא ציפינו שהסוף הזה יהיה, אבל ברוך השם, אנחנו מודים גם על הרע, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעוזר לנו את הילד, אומנם לא בחיים, אבל יש לנו לאן ולמי להתפלל. ועל זה, אז אנחנו צריכים גם להגיד תודה.
מה, יש לך איזה, זה עושה לך איזה, סליחה שאני שואל, איזה, קשה לי אפילו לשאול את השאלה, אבל בכל זאת אני שואל, זה אחרי כל התפילות, וכל הברכות, וכל הקריאת שמיים, יש לך איזה פיקפוק או משהו?
קודם כל אנחנו מאמינים שאורי נכתב, זה כמו שאני יכולה להגיד, אבל למה הוא חזר? הוא יכול לצאת ולהיחלץ, כי חבר שלו יצא בחיים והכל בסדר. אנחנו פה בשליחות, אם הקדוש ברוך הוא בחר בי ומחר באורי, אנחנו בשליחות. עם כל הקושי שאורי נכון נכנס, ולא יצא, ואורי יכל לברוח ולא ברח, ואורי נחטף וחזר לא בחיים, ואני הפכתי עולמות בארצות הברית, ודיברתי, אני לא שואלת שאלות, אני מודה לקדוש ברוך הוא גם על הקושי, ואנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עושה על הילדים שלו, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא, אם הוא בחר בי, אני הייתי צריכה להיות השליחה, ואם הוא בחר באורי, אורי היה צריך להיות השליח. אורי, עם כל... אורי ילד תואר, אני זכיתי לגדל ילד 25 שנה, ואם הקדוש ברוך הוא בחר בו ולקח אותו, והגיע הזמן שלו לעלות למעלה. אין לנו משהו אחר, אנחנו ממשיכים עם האמונה שלנו.
כמה אחים יש לאורי?
לאורי יש עוד, סך הכל הם חמישה, קשה לי להגיד ארבעה עכשיו, אבל הם חמישה ילדים.
מה את אומרת על כל על כל האירועים שהתפתחו מאז הידיעה על מותם של השישה?
אני אמרתי את זה מההתחלה, ואני אמרתי את זה שוב, נכון שזה בדיעבד. אנחנו לא היינו צריכים להגיע ולעשות את זה, לחלק את זה לשלבים שלבים. היו צריכים כולם כאחד, ולא היינו מאבדים הרבה חיילים, ולא היינו מאבדים הרבה חטופים, ואנחנו לא יודעים עוד כמה נאבד, ובברת השם שלא נאבד. אבל צריך, אני לא יודעת איך ומה, צריך להוציא אותה משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, כל יום שהם עוברים שם, הם סובלים געני גיהנום. הלב נשרף, הלב נשרף למבוגרים, לחיילים, לילדים, לתינוקות.
ואת חושבת שצריך להיכנע לדרישות בעצם של הפסקת המלחמה ויציאת כל הכוחות, צריך לדעת כל הדרישות, צריך להיכנע לדרישות של חמאס כדי להוציא אותם?
אני לא יודעת מה צריך לעשות, אבל אני יודעת, אם הייתי שואלת את הבן שלי, אם הייתי יכולה לשאול את אורי, אתה מאשר שישחררו בשבילך מספר מסוים מחבלים, הורי אומר לי, אמא חפץ ושלום, אני אשאר בעזה, מחבל אחד לא יצא על השם שלי. אז אני יכולה להגיד לך במה שאני חושבת. באותו דבר, גם כולם היו אומרים לי, מה, את לא הולכת במפגינה וזה? אני בחרתי לעשות, ללכת לצד אחר, אני בחרתי לדבר, לעשות עשייה. כל אחד יעשה מה שטוב לו, אני לא יכולה להגיד לראש ממשלה מה לעשות, אני לא יכולה להגיד למישהו אחר מה לעשות. צריך להוציא אותם, איך, למה, אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים, לא יודעים. צריך לדאוג להם ולהוציא אותם ולא לחכות. מה צריך לעשות, מה צריך לעשות, אני לא יודעת.
מה מחזק אותך?
האמונה, אנחנו מאמינים, אנחנו נמשיך להאמין, ועם כל הקושי, אנחנו מאמינים. האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא סתם מפיל עלינו גזרות.
את מרגישה שעם ישראל מחזק אותך?
ברור. אני קיבלתי מעטפת בארצות הברית, שאני לא חושבת שהייתי מקבל את זה במקום אחר. עטפו אותי, וממשיכים לעטוף אותי. זה אחרת, כולם אמרו לי, למה את לא אוהבת? זה אחרת, זה שונה, בגלל זה גם בחרתי יותר עשייה בארצות הברית מאשר פה בארץ, כזה פחות. ואתה יודע גם מה עצוב שהיו מדברים על המשפחות החטופים, היום אני יכולה להגיד את זה, היום מדברים בכולל, אבל זה לא נכון, אי אפשר לדבר בכולל, כל המשפחות החטופים זה לא נכון, לכל אחד יש דעה, יש ימנים, יש קיצונים, יש כאלו שלא בוחרים, כל המשפחות החטופים, וזה היה עצוב, אני יודעת, אני מכירה עוד שתי משפחות, שתמיד היו כוללים כל המשפחות החטופים. אני למשל, בכלל לא הייתי מעורה בכל ההפגנות וכל זה. כי בחרתי לעשות עשייה, בחרתי ללכת לעטוף את החיילים, בחרתי ללכת לעטוף את הפצועים. אני חושבת שאם יש לי זמן להפגין, אז אני אעשה משהו אחר, אבל אני לא יכולה לבוא ולהגיד להם מה תפגינו, אני לא יכולה לבוא ולהגיד להם מה תעשו ככה. כל אחד הולך עם הכאב שלו. וזה עצוב שכוללים אותך מהכל, אבל זה אנחנו.
זה בעלך שקרא אתמול את לך אלי, נכון? על הקבר.
כן.
זה היה חזק מאוד.
נכון, אורי מאוד אהב את הצירות שלו, כיפור מאוד.
כן.
מאוד, מאוד. חשוב לי מאוד לציין, אני מדבר על מהדיו. שבאמת את הידיעה של אורי, לצערי, אנחנו קיבלנו דרך הרשתות, בבקשה, צופים וצופות. אנחנו מתחננים על זה. אל תעשו את הטעות הזאת שעשו לנו. תפסיקו, תחשבו פעמיים לפני שאתם שולחים תמונה, תחשבו פעמיים לפני שאתם קובעים את השם. תנו למי שצריך לעשות את העבודה, לנהל אותה. אני קיבלתי את ההודעה, כשהייתי צריכה לקבל את ההודעה 5 שעות אחרי, אני קיבלתי את ההודעה, ידעתי. לא בוודאות האמת, אבל ידעתי זה דרך תקשורת, דרך טלגרם, למה לעשות לנו את זה?
5 שעות לפני שקציני צהל הגיעו, את שמעת על זה מהרשתות?
נכון, זה עצוב, וזה לא היה ודאי.
וואו.
זה עוד הייתה עדיין לחימה בעזה.
וואו.
אל תעשו את זה, תחשבו פעם לפני שאתם נוספים.
וואו.
תשאני את האצבע על המקלדת. אני מתחננת. יש עוד מלא משפחות. אתם שופכים את הדם שלנו, הם שפכו את הדם שלנו. וזה עצוב וזה כואב. תחשבו פעמיים לפני שאתם שולחים תמונה, תחשבו פעמיים לפני שאתם לוחצים, לפני שאתם לוחצים על המקלדת, בבקשה, בבקשה. עזרו לנו להתמודד עם הכאב שלנו, גם ככה זה קשה, 11 חודשים זה כאב, זה גיהנום, גיהנום כל יום שעובר, אתה לא יודע מה קורה עם הילד, זה חיים, הוא לא חיים, מה עובר, מה... אני מתפננת אליכם, אל תפיצו תמונות ושמועות לפני שההורים יודעים, בבקשה, בבקשה.
עינב דנינו, סיפור מדהים, איך הוא שילם על על הנשמה הגבוהה שלו לחלץ אנשים אחרים מתוך התופת, וזה ממש למות על קידוש השם.
אבל זה אורי, כל כולו גיבור ישראל.
ממש. והמקום ינחם אתכם.
תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה רבה.
שלום תורי, שלומו זילברמן.
היי, שלום וברכה.
לוחם חרדי בהכשרת צנחנים, כן? לפלוגת חץ. חרדים צנחנים. בן 20, כתוב לי ככה, בן 20 מביתר עילית, התגייס במרץ 24, כיום בטירונות צנחנים. מה קורה? דבר אלינו.
וואו. קודם כל אני חייב להגיד לכל מי שמתלבט, קודם כל, לכל מי שמתלבט, יש לו חששות, שלא יחשוש, שלא כלום, שילך על זה. יפה.
למה?
אין כחוויה אישית לחיים, אין כמשהו שבסופו של דבר זה בונה, וזה תרומה למדינה בלי קשר, זה מוסיף, ואני חייב להגיד לכם שכל יום הוא משמעותי, כל יום, בכל רגע.
מה, באיזה שלב אתה?
אני כרגע בשלב של אימון מתקדם.
וואלה.
אני חלק לשתיים, כן, לטירונות ואימון מתקדם.
אוקיי.
זה ההכשרה.
זאת אומרת, גמרת את הטירונות?
כן, אני סיימתי את הטירונות.
רגע, עשית טירונות צנחנים רגילה?
כן, זה מה שאני מסביר, השתנה בערך מתחילת המלחמה, זה השתנה שזה חצי אימון מתקדם וחצי טירונות.
שנייה, רגע, אבל אני מנסה להבין, אתה התגייסת לצנחנים?
כן, אני התגייסתי לחץ לצנחנים.
יפה, אתם חץ זה צנחנים רגיל?
חץ זה צנחנים רגיל, כן.
אתה עשית טירונות צנחנים כמו שאני עשיתי ב-87 טירונות צנחנים?
כן. אמנם התכנים קצת אולי השתנו, אבל פחות או יותר, כן.
אבל אתה עושה את זה כמו שעושים 202 ו-890?
כן.
תשמע, זה קשה?
זה קשה, נכון.
אני חייב להגיד לך שהתקופה הכי קשה שלי בצבא, והייתי בסיירת מטכ"ל, ועשיתי טירונות יחידה, ועשיתי מסלול בסיירת מטכ"ל והכל, חייב להגיד לך שלדעתי התקופה הכי קשה שלי הייתה טירונות צנחנים.
באמת, למה?
כי הרגשתי ששמה שברו את רוחי, שמה שבנו אותי מחדש, כאילו לוקחים בן אדם, שוברים אותו ובונים אותו מחדש, כל האירוע שאתה, אתה יודע, זה כמו להבדיל, כשנולד לך ילד, אז פתאום אתה מאבד את השליטה על הזמן שלך, הוא בוכה, עכשיו אתה צריך לטפל בו, אתה לא יכול להגיד לו, תבכה יותר, אני אטפל בך יותר מאוחר. אז ככה בצנחנים, כאילו, אז נגמרה החגיגה, עכשיו אתה מקבל פקודה, אתה צריך לעשות, זה אירוע קשה, זה אירוע שהוא, ושלא לדבר פיזית, עשו לנו מסעות קשים מאוד, עשיתי את זה בנובמבר, היה קר מאוד, דצמבר, ינואר, היינו בסנור בשומרון, שמה, זה היה אירוע לא קל, בחמם, בבקעה, מה, זה לא היה לך כזה קשה, ואתה עוד חרדי, מגיע לא היה לך כזה קשה?
זה קשה, אין ספק שזה קשה. קודם כל בוא, אני רוצה להביא שתי דברים. אחד, שאנחנו לא צעירים, אנחנו מתגייסים קצת בגיל קצת יותר מאוחר, כי איך אומרים, עד שאנחנו נחשפים לזה, ועד שאנחנו מתחילים, ועד שאנחנו עושים, אז אנחנו מתגייסים בערך הפר גילאים אצלנו בפלוגה, זה 20 פלוס.
אוקיי, אז אתה שנתיים מעל, או שנה שנתיים מעל, אוקיי.
כן, מעל. אנחנו מגיעים יותר בוגר, אין ספק שזה יותר, כל אחד גם מגיע עם סיפור חיים, כל אחד מגיע עם חוויות שהוא חווה.
מאיפה אתה בארץ?
כבן אדם.
מביתר עילית. מביתר עילית, ואתה חרדי?
כן, בהחלט. ואם אני צריך יום אחד מיליון, אני אתקשר אליך, כן? תגיע לשם.
בעזרת השם, כן.
אבל ברמה כללית, כן, זה קשה, זה מאוד מאוד מאתגר. וזה מנטלית, עובדים עלינו ממש ממש חזק, היינו עכשיו חזרנו משבועות שטח, חזרנו משבוע מתגלגל, אם אתה בטח יודע מה זה.
שבוע מתגלגל? מה זה שבוע מתגלגל?
שבוע מתגלגל שאתה נמצא עם ציוד, אתה כל השבוע אתה בנסיגות.
במה?
אתה בנסיגות.
נסיגות?
כן, נסיגות, אתה נוסג, אתה כל הזמן, אתה לא נשאר במקום הרבה זמן, אתה כובש את המקום, אתה ממשיך.
בתנועה, ואתה עם הציוד על הגב?
ואתה עם הציוד, ואתה עם משקלים מאוד מאוד כבדים, ואתה כל היום, ואתה לא יושן בכלל בלילה.
וואו.
זה שבוע שאתה לא יושן.
וואו.
נותנים לך ביום, יש לך איזה כמה שעות שאתה יכול להניח את הראש עם כל הציוד.
מה, יש אבל עכשיו דואגים לחיילים, יש 7 שעות מתקליות וכל האירוע הזה, זה לא כמו שהיה אז.
נכון, אבל בשטח זה לא תקף. בשטח זה לא תקף, כי בסופו של דבר אנחנו לוחמים. אנחנו לא מגיעים, חסר לי פה שעה, חסר לי זה, בסופו של דבר בשטח אנחנו רוצים לבטא את זה בצורה הכי טובה, כי אנחנו נלחם.
תגיד, עכשיו כמה אתם ב... זה פלוגה שלמה של חרדים?
כן, כן, פלוגה שלמה של חרדים, זה דבר מדהים.
כמה מתוכם באמת חרדים?
כולם מגיעים מבתים חרדים, כולם. ללא יוצא מן הכלל, וכולם ברמה מסוימת של דתיות. אני לא נכנס עכשיו לציציות של כל אחד, הוא יותר, הוא פחות. אבל בסופו של דבר, כל אחד משתדל לשמוע על הערכים שלו, משתדל לעמוד על שלו, ונותנים לו את זה. זה דבר, וואו, לא ראיתי את זה
עדיין. עכשיו, אתה מרגיש, אתה מרגיש שצהל מאפשר לך להיות חרדי?
כן. צהל ביחידות החרדיות נותן את זה, מאפשר את זה, ואם זה ימשיך ככה, ובעזרת השם, יהיה גם חטיבה, זה יהיה דבר נפלא.
כשאתה חוזר הביתה לביתר אלית, אתה חוזר על מדים?
אני אישית לא. אני אישית חוזר לבית בלי מדים, כי זה לא מתאפשר במקום שאני נמצא.
למה?
אבל כי לא מאפשר בכל מיני קהילה, זה, אני נמצא במקום מסוים שאני מכבד אותם והם מכבדים אותי, וזה הדדיות מלאה. בהחלט הדדיות מלאה. מכבדים אותי, אני מגיע עם נשק, זה לא שאני מגיע, זה, אני מגיע עם נשק, ו... איך שאני נראה, אבל זהו, זה איך אומרים? זה הדדיות שאני חושב שאם זה ימשיך ככה, זה יהיה בכל מקום ככה, אז...
למה התגייסת לצהל? למה התגייסת לצהל?
וואו, אני לא חושב שיש סיבה שלא התגייסת. אני, השאלה היא זה למה לא התגייסתי יותר מוקדם, זה השאלה שאומרת.
לא, אני שואל למה התגייסת.
בסופו של דבר התגייסתי לצהל, זה דבר אחד עמד לי מול העיניים, זה השביעי לאוקטובר, זה... משהו שאני חוויתי עם חברים שנפטרו, שנרצחו יותר נכון. ואני הייתי, הייתי לפני זה קצת, התנדפתי במשטרה ויצא לי לחוות הלחימה. קצת, טיפה, ממש טיפה, ואני חלק מזה. ופשוט זה לא יכלתי כאילו לא לעמוד מנגד ולהגיד, אני לא יכול להתחיל בלי צהל. זה להתחיל בצהל, בצנחנים, וקדם, וזהו.
אז יש לך עכשיו קומטה אדומה?
לא, קומטה אדומה זה עוד חודש וחצי, בעזרת השם.
לא, בסוף הטירונות זה קומטה אדומה.
בסוף הטירונות...
או שזה השתנה?
זה השתנה, הסברתי, זה אימון מתקדם וטירונות. זה מתחיל בטירונות של בערך 4 חודשים, וממשיך לאימון מתקדם, שזה בערך...
הבנתי, הבנתי.
3-4 חודשים.
הבנתי. היום אגב יש גיוס נוסף לפלוגת חץ.
נכון, נכון, לחץ, נכון.
כן.
הגיעו הרעיות, הרעיות, אני חייב להגיד לך, הגיעו הרעיות, ותקשיב, אם זה ימשיך ככה ממחזור למחזור, אז אני חושב שזה סיירת או קומנדו. תשמע את חטא, כבר לא תשמע אותה, תשמע את הקומנדו
חטא. תגיד, אז אתה יודע, בסוף להתגייס לצהל זה להכיר במדינה, להכיר במדינת ישראל, בציונות, להתחבר לישראליות, להתחבר לצהל.
נכון.
זה תהליך, נכון, נכון. זה תהליך שאתה, איך הוא עובר עליך?
וואו, 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 זה דברים חדשים כל הזמן. וגם אני חושב מישהו ציוני שמגיעים לצהל, זה יותר מבטא לך, אתה כל הזמן יושב על זה, וכל הזמן מתווסף לך מושגים חדשים, מתווסף לך דברים חדשים, זה נפלא, זה דבר מדהים.
אתה מרגיש שליח של עם ישראל?
כן, כן. השליחות היא מאוד גדולה. השליחות היא מאוד גדולה, ואתה רואה את זה, זה מתבטא ב... הייתי בהשכרה אתמול של אחד מ-202, של בחור שנרצח בבטח, אתה יודע, ניסן, עם המצלמה, שהיה בעזה.
שמה? מי זה? היה...
בעזה היה, הם נכנסו, פתחו זיג, אוקיי, והיה מצלמה. והיה מטען שהופעל. כשהם ראו אותם במצלמה, כשהם פותחים חיילים, אז הם יפעילו מטען עליהם.
אוקיי.
ובחור נהרג.
אוקיי.
בגילאים שלנו, ואתמול היה הזכרה.
הבנתי.
והזכרה טריה אחרי שבוע. ואני יכול להגיד לך, הייתי נדמעות, הייתי... הבנתי כמה שליחות היא גדולה, כאילו, עמדנו ואמרתי, אין סיכוי בעולם שאני לא יהיה תמיד מצד ראשון, ואני לא אקח... ואני איך אומרים, אני ארוק את עצמי לפני חבר. אני אעמוד מנגד שאני אקרה לי משהו לפני מישהו אחר. וזו שליחות הכי גדולה בעולם, שאני חושב...
מה הפקל שלך?
אני מפקד חוליה חוד.
מפקד חוליה חוד? אז זה בלי פקל, לא שיש פקל.
מה זה בלי פקל? כל דבר הוא פקל בסופו של דבר.
מפקד חוליה חוד, אגב, זה תפקיד משמעותי.
כן, זה תפקיד.
זה אומר שאתה חייל טוב. זה אומר שאתה יודע על נווה טוב, יש לך ראש גדול, אתה יודע על נווה טוב, יש לך אוריינטציה טובה, אתה יודע להוביל.
כן, משתדל לתת את הכל מעצמי ולעשות את הדברים בצורה הכי טובה שיש. הכי טובה.
טוב, תוראי שלמה זילברמן, לוחם חרדי בצנחנים, בפוגת חץ. תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
בכיף, בהצלחה.
תודה. שהשם ישמור אותך. איתי חיניץ, שלום.
שלום, ינון.
מפקד יחידת החילוץ במבואות חרמון.
כן, אנחנו אחרי יום מאוד מורכב אתמול בצפון. ממש עזרנו לפנות שלושה חברים יקרים מהיישוב יובל. אני רוצה מפה לאחל המשפחה לפצוע, כמובן אנחנו מתפללים, ולכל משפחת יובל היקרה, חזקו וימצאו. אנחנו ביחד באירוע הארוך הזה.
מה קרה שם בדיוק אתמול?
פגיעת מונפת ישירה בבוטקה, בשין גימל, מה שנקרא, של היישוב. נזק רב מאוד, ופגיעה, תוצאה קשה מאוד, תוצאה של, תשמע, הרגשה היא לא טובה.
יש שם פצוע, פצוע אנוש, קשה, מה מצבו?
פצוע קשה מאוד.
מה מצבו?
חבר יקר, איש יקר, אדם שנמצא שם ונותן כבר 11 חודשים את הנשמה ליישוב, לתושבים שנשארו, מחבר את כל הקהילה, גם עם התושבים שמפונים במלונות. באמת בן אדם, איש, אין מילים להגיד, זה בן אדם זהב.
מה קרה לו? מה קרה לו?
פגיעה ישירה, אתה יודע.
אוקיי, אבל הפגיעה...
רקטה כזאת שמגיעה ופוגעת במבנה, יצרת הרס רב.
מה קרה לו אבל פיזית? מה מצבו?
הוא חטף מספר רסיסים בכל הגוף. פגיעה מאוד מאוד קשה. אנחנו בעצם אספנו אותו בנקודת ההסקה, איפה שהגיע המסוק, ועזרנו להמיס ובאמת לפנות אותו כמה שיותר מהר מהשטח. ולא, איך אומרים, כדי להביא אותו כמה שיותר מהר לטיפול הנכון, הוא הגיע לבית חולים צפת, ומשם פונה לרמב״ם, ואנחנו מאחלים להחלמתו המהירה כמה שיותר מהר.
היו שם עוד שניים שנפצעו קל?
כן, שניים שנפצעו בינוני וקל, גם מרסיסים, פגיעות עדף, זה פגיעות קלאסיות שאנחנו מכירים לצערנו. מהסוג פגיעות האלה.
איך אתה מסביר את האירוע הזה?
וואו, בוא, אתה שם אותי בנקודה, תשמע, בסופו של דבר אנחנו עומדים בעמדות סטטיות, וזה לא נעים להגיד, זה מטווח ברווזים, זאת לא תצורת ההגנה שהיינו רוצים לראות, יותר מזה, היינו רוצים לראות תצורת התקפה אחרת לגמרי. היינו רוצים להחזיר את הביטחון בצורה של עוצמה וגאווה. את זה אני כתושב של יישוב מפונה, רוצה לראות, רוצה לדעת שהמשפחה שלי תחזור הביתה, אני רוצה לישון טוב בלילה. אני רוצה לדעת שהילדים ואשתי בטוחים. הדרך לעשות את זה היא להפגין את היכולות של הצבא שלנו. ראינו את זה לפני שבוע, ראינו שזה אפשרי. את זה אנחנו רוצים לראות בעוצמה רבה ומתמשכת, ואת זה אנחנו גם מוכנים למשוך עוד שנה, אבל בעוצמה הזאת, ולראות שבסוף התהליך תושבינו חוזרים בביטחה הביתה, בביטחה ובביטחון.
אז מה, לא מה בעצם, אז מה אתה אומר? אתה רוצה לפתוח היום במלחמה על חיזבאללה? לגמור את הסיפור?
אני אומר שאם אנחנו כרגע לא נמצאים במצב של להכיל מלחמה בצפון חזקה ועוצמתית, להתארגן, לעשות ארגון מחדש, להכין את הצבא לרגע הזה, ובאמת כן, אז לגמור את החיזבאללה. ואם זה אפשרי עכשיו, אני עוד פעם לא יושב בקבינט, אם זה אפשרי עכשיו, אז עכשיו זה צריך לקרות. כי להחזיק את תושבי הצפון בצורה כזאת, כמו שאנחנו חיים, אני לא ראיתי את משפחתי 11 חודשים, זה לא הגיוני, זה חמור, וצריך להבין, זה פגיעה קשה בהתיישבות. אנחנו בסופו של דבר, כל יום שומעים אנשים שכבר לא חוזרים. להתחיל שנת הלימודים עכשיו, בראשון לתשיעי, כאשר אנחנו מפונים, זה אומר לפחות עוד שנה שאנחנו לא חוזרים, כי אף הורה לא יוציא את הילד שלו ממערכות החינוך, אחרי שהוא כבר שנה קודמת, שלוש פעמים עבר מערכות חינוך, ויחזור עוד פעם לבית, אם ואשר הוא כבר ימשוך את כל השנה הזאת בחוץ, ובסופו של דבר, אחרי שאתה כבר שנה או שנתיים כבר זה מחוץ לבית, אתה כבר נטמעת בקהילה חדשה, אתה כבר אולי אפילו נכנסת לעבודה חדשה, והילדים יש להם חברה חדשה, אנשים כבר לא יחזרו, וזה אומר פגיעה מאוד מאוד קשה בהתיישבות ובגבול הצפון.
אז אם היית עכשיו יכול לפנות לראש הממשלה, מה אתה אומר לו? או שר הביטחון, אני יודע ששר הביטחון לא רוצה מלחמה עכשיו.
אני בא בדרישה מאוד פשוטה, אני רוצה לחזור הביתה. והתנאים שאני רוצה לחזור הביתה...
מאיפה אתה?
אני מרמות נפתלי. יישוב מפונה, נמצא ממש מול הכפרים שעדיין עומדים, מוחבב ובלידה, איום ישיר על היישוב.
איתן בלחסן אגב, השם יקום דמו, הייתי בקורס קצינים, איתה לידי.
איתן הוא זיכרונו לברכה, ומשפחתו היקרה, שתיבדל חיים ארוכים, שכנים שלי, ממש בית מול בית.
היינו מיטה ליד מיטה בקורס קצינים. כאילו מטר ממני ישנו, כל הקורס קצינים.
משפחת בלחסן היקרה,
איזה נשמה, איזה נשמה.
ואיתן, גיבור ישראל, אתה יודע, אשתי שממש גדלה במושב, גדלה על הסיפורי גבורה של איתן. יש לנו המון היסטוריה ומורשת ביישוב הזה, ובימים טובים אני רוצה לראות את כל עם ישראל מגיע, מחזק, תומך את הצפון, קונה את המוצרים המדהימים שהצפון מייצר.
אתה, מה הפרנסה שלך?
אני עד המלחמה הזאת מתמודד לראשות המועצה, לפני זה מנהל חטיבה ביטחונית בחברה מסוימת, הוא לא נגיד את שמה, אבל אצלנו לא נערכו הבחירות, בדיוק עכשיו קיבלנו הודעה שכנראה ידחו את הבחירות לפברואר, אז אני בדרך לדיון בכנסת בוועדת הפנים בדיוק בנושא הזה.
טוב, מה נגיד, איפה המשפחה? לאן פינו אותם?
אנחנו, רוב הקהילה של רמות נפתלי, ובכלל, של המועצה הזאת מבואות חרמון נמצאת סובב כנרת, אבל יש לנו הרבה מאוד אנשים שכבר התרחקו, זיכרון, תל אביב, גוש דן בכלל, והמשפחה שלי נמצאת כרגע בצפון הכנרת, באחד בתי המלונות.
טוב, מה אני אגיד לך, איתי חיניץ, מפקד יחידת החילוץ במבואות חרמון, תודה שדיברת איתנו, תהיו חזקים שם, אני חושב שבעזרת השם בקרוב, אני מקווה שנשים סוף לאירוע הזה.
אמן, אמן. ושאתה יודע, אנחנו מתפללים לחזרת החטופים שלמים ובריאים כמה שיותר מהר.
אמן.
צריך לקרות מהר.
אמן. ושהפצועים יחלימו, הפצוע הזה אצלכם שם.
אמן.
תודה, תודה שדיברת איתנו. אוקיי, לסיום, בוא נשמע את קובי אפללו. בא מן השתיקה. נראה לי, מה אתה אומר, בני? ראוי או לא ראוי? ראוי, קדימה.
וחולם על עץ הזית בגינה ובצילו יושב הדשא ורואה שם פרח ואולי זוהר מחוסה באור יופיו בעצם כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה עוד השירה מתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה מאזן ברצונות אנושיים את ההיגיון ואת הרגש מבקש בתפילותיי מאלוקים הבנה של דת ושל שקט כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו של השקטה השיר המתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה להתבטא יותר טוב זו הדרך כי הרי כל צליל שבא במתנה מקבל חיות ויש לו ערך כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה
נגיד תודה לאורחים ולמפיקים שר פלסנר ויואב כהן לאחרים על השידור באולפן בני שאולסקי ושקד מורג האורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה עידו טבת ומיכל קדוש תודה לכם שהייתם איתנו אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן גם מחר בשעה 9 שיהיה לכם יום טוב כמה שאפשר שנשמע בשורות טובות אמן להתראות
בצליל מיתר שירת מינו זה בא מן השתיקה